אז אתם שוב בפודקאסט שלי, אני אסביר עליו עוד רגע. היום יש לי אורח חדש, אורח קצת שונה מהמקובל אצלי בפודקאסט, צעיר ממני בהרבה, אבל אני מניח שגם פעיל די הרבה, הרבה יותר ממני. שמו אורן מטר, ואנחנו נדבר על היחוס המשפחתי וזה, אבל מיד שהוא אמר לי מה שמו, ישר חיברתי אותו למטרים, למעט המטרים שאני מכיר, אז אם אורן ירצה, הוא גם יתייחס לעניין המשפחתי, אבל זה פחות חשוב כרגע. ואני מדבר עם אורן בעקבות יוזמה שהוא מוביל פה, שזה קבוצת פייסבוק וגם דברים פיזיים שקורים, שנקראת אספת אזרחים. אורן מטר איתי, פעיל חברתי, מנסה לשנות דברים ברמה הדמוקרטית. אז קודם כל, ערב טוב, שלום אורן, מה שלומך?
ערב טוב, אני מצוין, אופטימי.
יפה, זהו, אז נתחיל בעניין הזה. אז אמרנו אספת אזרחים, שזה סוג של, לא יודע, החזרה לאחור, חזרה למקורות של הדמוקרטיה. אתה תספר לנו את הכל בפרוטרוט בהמשך השיחה. אני רק אגיד שהרעיון שאתה מוביל הוא לא חדש, והוא לא רק פה בארץ, אולי הוא אפילו לא התחיל בארץ. גם על זה תספר, של גופים אזרחיים שנבחרים באופן פחות או יותר דמוקרטי, שאמורים לייצג את האוכלוסייה ולדון בדברים שמטרידים אותנו, מטרידים את החברה, מטרידים חברות מסוימות, אוכלוסיות מסוימות. אז ממש בקצרה עליך ועל היוזמה, ואחרי זה נעבור לשיחה עצמה.
אוקיי, אז אני אורן, אני עסקתי בכל מיני פעילויות חברתיות וגם עבדתי כדאטה סיינס, ובשנתיים האחרונות אני מאוד מתעניין בעולם הזה של אספות אזרחים, שעליו שמעתי בפודקאסט לחלוטין במקרה, וממש עורר בי השראה. זה היה באמצע רגעים מאוד מדכאים, באמצע קורונה ומשבר פוליטי נוראי, ושמעתי על מה קורה בעולם בהקשר הזה, ומה ששמעתי ממש שינה את התפיסה שלי של מה זו דמוקרטיה, מה התפקיד של אזרח בדמוקרטיה, והבנתי שיש כלי נוסף שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל לפתור הרבה מאוד מהבעיות שאנחנו מכירים במערכת שלנו היום. בשנתיים וחצי האחרונות אני כותב על זה, הרבה חוקר את זה, נסעתי לחו"ל ללמוד את הנושא הזה, ואני חבר בהתארגנות בשם דמוקרטיה 3.0, שמביאה את הדבר הזה לישראל. עשינו כבר פיילוט קצר בקריית טבעון, אני אספר על זה גם בהמשך, ואנחנו מנסים לשנות את מערכת ההפעלה של הדמוקרטיה.
יפה, שזה מאוד מעניין, מאוד מרתק, מעורר תקווה, לפחות על פניו, כמי שמתעסק הרבה מאוד בענייני חברה ושמאל, והפגיעה בדמוקרטיה, השמירה על הדמוקרטיה. בדיוק היום שמענו על איזה סיפור הזוי של בחור, זה לא חשוב כל כך מה הוא עשה ואיך הוא עשה, שהוא סוג של עיתונאי שנעצר בגלל ציוץ בטוויטר. אז אפרופו עניינים דמוקרטיים, אנחנו, זה כל כך שברירי במקום הזה, שאולי באמת צריך לחשוב מחדש על איך אנחנו משמרים על המעט שעוד נשאר, ואולי גם משפרים אותו. אבל על זה נדבר עם אורן, ואני מקווה, באמת שאני מקווה, לא להפריע לו יותר מדי עם הפסימיזם הטבוע בי, או עם השנים שאני סוחב אחריי, כי לפעמים צריך לתת קצת יותר צ'אנס לאנשים עם תקווה ומרץ, כמו אורן ואחרים, לנסות באמת לשנות, לפחות לעתיד שלנו, של הילדים שלנו, שהם בערך בני גילו של אורן, אבל גם לנכדים שישנם ויש אלה שיבואו. אז זהו, אנחנו כמובן נחזור תכף לשיחה עם אורן מטר. אז אני אזכיר לכולנו שאתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורח כאמור הוא אורן מטר, שידבר איתנו על מה שנקרא אספות אזרחים, ובכלל מודלים של דמוקרטיה. נשמע את קטע הפתיחה כרגיל של Silent Regression, שאגב הוא מהדור שלך, זאת אומרת, זה להקה צעירה שהבן שלי המתופף שלה, שמקליטים בימים אלה אלבום, אז הם תורמים לנו את הקטעים, מעברים המוזיקליים של הפודקאסט. נשמע את הקטע הזה, ונחזור לשיחה עם אורן מטר. עוד שנייה. אז כאמור, אני עם אורן מטר, ומיד כשהם נתקלנו זה בזה ברשת, השם מטר הוא לא כל כך נפוץ, נכון שיש גם מתנחלת אחת שזה השם שלה, אבל מיד הבנתי שזה לא העניין. אז אורן הוא אחיו הצעיר של חגי מטר, שהיה עיתונאי במעריב, אמנם אחרי שאני כבר עזבתי, אבל הוא ראיין אותי כשהקמתי את מגפון לפני יותר מ-10 שנים, אז הוא עבד נדמה לי בשביל המקומות של מעריב, והוא הבן של ענת מטר, שהיא פילוסופית באקדמיה ובכלל, אנשים שמזוהים עם השמאל, אז אנחנו יודעים פחות או יותר עם מי אנחנו מדברים, והנושא שלשמו התכנסנו הוא באמת פרדיגמות חדשות, שיטות חדשות, לא יודע, הסתכלות אחרת, אולי קפיצה לאחור הייתי אומר אפילו, על מה זה דמוקרטיה, איך מממשים דמוקרטיה, מה הכלים שאפשר, כלים נקרא להם, שמבוססים על מסורתיים שהם מעובדים למודרנה בשיטות לשימור הדמוקרטיה. עד כאן פספסתי הרבה או שאני בכיוון?
מדויק, כן.
אוקיי, אז בוא תתחיל, ספר לנו מההתחלה, מאיפה זה הגיע, איך עושים את זה ומה למדת בדרך.
אוקיי, אז אני רוצה להתחיל מכמה אמירות שהן טריוויאליות וכולן מכירים ומבינים אותן. הראשונה היא שאנחנו נמצאים היום במשבר של המערכת הדמוקרטית בישראל ובעולם המערבי בכללי. יש יותר ויותר קיטוביות בחברה, יש הרבה פחות אמון בממשל, והדבר הזה לאט לאט מקרסם ביכולת של הממשל באמת לקבל החלטות שהן טובות ומטיבות עם הציבור. עד פה נראה לי שזה טריוויאלי. אני חושב שגם יש איזושהי הבנה של כמה מהסיבות שכרגע יש חסר אמון בפוליטיקאים, וכמה תמריצים לא בריאים שנמצאים בתוך מערכת הדמוקרטיה שלנו. לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים על הכנסת הנכנסת, אנחנו רואים שהכנסת באמת לא דומה להרכב העם, יש שם הרבה יותר גברים מאשר העם, יש שם אנשים משכילים יותר מאשר העם, יש שם אנשים שבסוף מנותקים מאיך שהציבור נראה בכמעט כל ממד שאנחנו יכולים לחשוב עליו, אשכנזים מול מזרחים, ערבים, איך שאתה לא רוצה. אנחנו מקבלים כאן קבוצה של אנשים שמנותקים מהעם, ואנחנו רואים כמעט מדי שבוע שהם עושים החלטות שהרבה מהציבור לא מסכים איתם, ויש סיבות לזה. הם עושים החלטות בגלל שהם רוצים להראות טוב בתקשורת, בגלל שיש להם לחצים מפלגתיים מכל מיני סוגים שגורמים להם לקבל החלטות.
הם רוצים להיבחר מחדש, הם רוצים לשמר את מקומה.
נכון, שזה נשמע כמו משהו חיובי, אבל לפעמים להיבחר מחדש אומר שאתה צריך לנצח בפריימריז ולא לרצות את כל הציבור. לפעמים זה אומר שאתה צריך לרצות לוביסטים מסוימים. לפעמים זה אומר שאתה צריך איזושהי חשיבה קצרת טווח יותר מלחשוב בטווח הארוך כאן. אז כל הגורמים האלה אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים שיש המון אינטרסים זרים שמשפיעים על קבלת ההחלטות במערכת הפוליטית שלנו, והשאלה אם אפשר איכשהו להוציא אותם. עכשיו, אנחנו נורא התרגלנו לכך שהמשמעות של דמוקרטיה זה בחירות. אבל לא זו הייתה המשמעות של דמוקרטיה ביוון העתיקה, וב-10-15 שנים האחרונות, כשאנחנו רואים את משבר הדמוקרטיה הזה מתפתח בעולם המערבי, יש יותר ויותר אנשים שמציעים גישה אחרת למשמעות של דמוקרטיה. בעצם איך אנחנו הולכים לקבל איזשהן החלטות ציבוריות. ואני אסביר את השיטה שהיא בבסיס שלה מאוד פשוטה. הרעיון של אספת אזרחים, שאנחנו נבחר נציגים מהציבור באופן אקראי לחלוטין. כלומר, אנחנו לוקחים את פנקס הבוחרים שלנו, ובוחרים מתוכו, לצורך העניין, 120 חברים. האזרחים האלו, באופן טבעי, הרבה יותר מייצגים ודומים לעם. יש שם חצי-חצי גברים ונשים, יש שם אנשים מהפריפריה ומהמרכז, יש שם אנשים מגוונים. ואנחנו לא סתם שואלים אותם מה דעתם, אנחנו נותנים להם איזושהי סוגיה לפתור, אם זה משבר האקלים, אם זה לכתוב את חוק יסוד החקיקה, איזה סוגיה שמעניינת אותנו, והקבוצה הזו, האספה הזו, פועלת במשך ימים ארוכים, נפגשת עם מומחים, עם בעלי עניין, עם כל מיני אנשים שיש להם דעות על הנושא, שומעת, מנהלת דיונים בעזרת מנחי קבוצות שמבדים שכולם מכבדים אחד את השני ומקשיבים אחד לשני, ובסופו של דבר מגבשת את ההמלצות של המדיניות, של מה שאנחנו צריכים לעשות. אז הוצאנו מפה את כל הדברים הרעים שיש לנו בפוליטיקה נבחרת, ובמקום זה אנחנו מקבלים אזרחים שאין להם שום אינטרס לעשות משהו מלבד מה שהם חושבים שטוב לקהילה שלהם, כי הם לא מנסים להיבחר מחדש, והם באמת דומים ומחוברים לעם.
כן, תרשה לי מדי פעם לעצור ולהעיר משהו או לשאול שאלות. מה שאתה אומר כרגע קצת מזכיר לי את שיטת הבחירה של המושבעים במשפטים בארצות הברית.
נכון.
שזה גם סוג של בוא נבחר באופן אקראי מהאנשים שהם eligible, זאת אומרת לא עברו עבירות פליליות, לא נשמו בדברים חמורים אחרים, אזרחים מן השורה, בייצוג שווה, שחורים לבנים, נשים, גברים וכן הלאה והלאה. ונשים אותם והם יהיו layman's call או משהו כזה, שאנשים שהם אין שום אינטרס, שלא שמעו על המקרה שבו הם צריכים לדון קודם לכן, באים ללא דעות קדומות, למרות שהדבר הזה מאוד מאוד מעוות, אנחנו יודעים, לא כל כך עובד. אני רק, שזה רעיון נחמד, אתה יודע, אנחנו צריך לברר בינינו, ביני לבינך, עד כמה זה ישים, זאת אומרת, אם זה באמת, לא מה התוצאה של זה, אלא באמת דרך הבחירה הזאת, אבל תכף, הסיפור הזה עם יוון העתיקה הוא נחמד, הוא רומנטי, אבל אתה יודע, כמות האנשים שהתאספה בכיכר העיר באתונה הייתה מאוד מאוד מצומצמת, וגם הדיונים שם, לפחות מהסיפורים המיתולוגיים, לא היו כל כך מנומסים, היה גם לא מעט אלימות שם, ואלה שלא הסכימו לפעמים גם הוגלו, זה לא היה כל כך טהור, זה דבר אחד. הדבר השני, זה שהדמוקרטיה היותר מודרנית, או ההתפתחות של הדמוקרטיה, הביאה אותנו למצב שבו בעצם הדמוקרטיה העכשווית, או של שתי המאות האחרונות, היא דמוקרטיה ייצוגית. ויש לה כל מיני שיטות, יש שיטות אזוריות ויש שיטות יחסיות ויש כל מיני טכניקות להגיע לייצוג המיטבי, הוא אף פעם לא מיטבי, הסתברית זה דבר מעוות באופן היסטורי, אצלנו אנחנו מכירים את העיוותים הסקטוריאליים וכן הלאה והלאה, אבל מכאן לחזור אחורה ל-120 או אפילו ל-1200 כאלה שאתה תבחר, או כל מספר שלא תגיד, כמו אותם 12 מושבעים, ולחשוב שאתה תוכל להגיע לתוצאה טובה יותר מאשר אנשים שמיומנים בבחינת עובדות ויכולים, אתה יודע, שמקבלים מזכורת בשביל לבדוק את הסוגיות, גם אם זה דרך לוביסטים, שזה
רע. אז הרושם שלך של חברי כנסת זה שהם יותר מאומנים בבחינת עובדות, הם מסכימים.
לא, שהם פשוט מקבלים מזכורת בשביל לעשות את זה, הם לא עושים את זה כמו שצריך, יש כאלה שעשו את זה.
זה מה שמשנה, כן? השאלה היא...
אתה מזכיר לי כמעט... אתה מזכיר לי ברמת הטיעונים ובלוגיקה ובלהיטות את מישהו שאתה בטח יודע מי מכיר אותו, אולי אפילו מקרוב, את דוב חנין, ואני מאוד מאוד מעריך את האיש, כי אתה בא לדבר הזה מתוך אמונה שזה אפשרי, שזה חייב להיות ככה. אז אני מבין, אני מסכים איתך שרוב חברי הכנסת לא ממלאים את התפקיד שלהם כמו שהיינו רוצים שימלאו, אני רק קצת מפקפק עם אותם 12 או 120 או 1200 או כמה שלא תבחר ככה באופן אקראי מפה מהשכונה, יעשו את זה יותר טוב. אז עכשיו okay. זה שלך, חזרתי
אז
אליך.
אז אני אגיד כמה דברים על זה. דבר ראשון, אני לא אומר שאנחנו צריכים להקים גיליוטינות, להוציא להורג את כל חברי הכנסת, להחליף ישר את כל השיטה. אני בעד גישה שמרנית שהולכת ובודקת את ה... אפשרות הזו לאט לאט, ועוד רגע אני אספר בדיוק מה קורה בעולם ועד כמה זה מאוד ישים ועבד בעולם. אני גם רוצה להגיד שכל ביקורת שאתה מעלה, כמה מוצדקת שלא תהיה, צריך כמובן לזכור בדיוק מה שאמרתי, איך היא יחסית למצב הקיים.
כן,
האם 120 איש תמיד יקבלו החלטות צודקות ונכונות ומושכלות? לא, אני מניח שלא. אבל האם חברי הכנסת כן? כמובן שלא. המטרה היא לאפשר כמה שיותר לאזרחים, להעצים אותם לקבל את ההחלטות האלו בצורה נכונה. אז אם צריך הרבה זמן, הרבה ימים, מומחים, יותר דיונים, אפשר לעשות את זה. ואני לא רואה סיבה להאמין שהם יהיו פחות מסוגלים מחברי כנסת בהרבה מצבים. ועכשיו לגבי האם זה ישים ומה קורה בעולם. אז ממש ב-2020-2021, ה-OECD החליט לחקור את התחום הזה של אספות אזרחים שמתנהלות באופן הזה, שהממשלה מזמינה אותם, ממשלה או עירייה, שיש בהם מין לוטו אזרחי כזה בשביל לבחור את הנציגים, ושהם מגישים, לומדים במשך ימים ארוכים נושא ומגישים המלצות. וה-OECD מצא מעל 500 דוגמאות לאספות כאלו שנעשו ברחבי העולם. חלקם ברמה המקומית, על כל מיני סוגיות של תכנון ערים נגיד, וחלקם ברמה הלאומית, ואני יכול לספר לך כמה דוגמאות מאוד מעניינות לדעתי ברמה הלאומית. הראשונה, היא אספת האקלים שנעשתה בצרפת. אני בטוח שכמה מאזינים זוכרים שב-2018 פרצו מחאות ענק בצרפת בשם האפודים הצהובים. המחאות האלה פרצו בעקבות העלאה של המס על הדלק. וזה היה צעד שהממשלה עשתה באיזשהו ניסיון להפחית צריכה של דלק בשביל להקטין פליטה של גזי חממה, כאיזשהו כלי להילחם במשבר האקלים. כל האזרחים יצאו ואמרו, הדבר הזה לא הגיוני, ורק אנשים שמנותקים כל כך מהציבור יוכלו להציע רפורמה כזו שדופקת את האדם הממוצע שצריך לנסוע איכשהו לעבודה.
כן.
ולכן הם דרשו לא רק לבטל את המס שבוטל די מהר, אלא גם איזשהו שינוי מבני בדמוקרטיה. מקרון הגיב לזה בכך שהוא ארגן אספה של 150 אזרחים, ששוב נבחרו באקראים מהאוכלוסייה ושמרו על ייצוגיות לגברים ונשים, לפריפריה, למרכז, כל הדברים האלה. והם במשך 9 חודשים דנו עם מומחים, למדו את הנושא, שמרו על רגולציות שונות שיש בעולם, התחלקו לקבוצות עבודה לנושאים של תחבורה, מזון, כל דבר כזה, ופיתחו 149 תקנות שהן ישימות לחלוטין, אושרו על ידי המומחים הרלוונטיים כאן, שהן ריאליות וניתנות ליישום, ושהאזרחים אמרו, אלה הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים את המס הזה על הדלק, אנחנו רוצים את הדברים האלה, ויש שם דברים שממשלות אחרות לא העזו לעשות, זה מסמך סופר פרוגרסיבי בהקשר של משבר האקלים, והוא קיבל תמיכה רחבה מאוד בציבור הצרפתי. אני חושב ש-65% מהציבור תמכו בזה, למרות שהיו שם דברים יחסית קיצוניים, אפשר להגיד, יחסית למה שממשלות אחרות עושות, כמו לאסור על טיסות למרחקים קצרים, לבטל חד פעמי, לאסור לשימוש בפלסטיק חד פעמי.
מעניין שזה מזכיר לנו כמה דברים מימינו אלה.
מה?
אפרופו החד פעמי למשל.
אז בוא ניקח את ההבדל הגדול בחד פעמי, כשזה מגיע מהציבור, כשההחלטה לא נתפסת כמשהו טופ דאון, האשכנזים, האליטה המנותקת הזו באה ומפילה עלינו איזושהי רגולציה, אלא אתה מביא את האזרחים שילמדו את הנושא, והם לא צריכים להיבחר מחדש, הם לא צריכים להיות פופולריים, הם לא צריכים כסף בשביל מערכת הבחירות שלהם, הם לא צריכים כלום, הם חושבים על מה טוב לקהילה שלהם, ואחרי שהם למדו על ההשפעה של משבר האקלים לטווח הארוך, הם אמרו, אנחנו מוכנים לשנות את אורח חיינו באופן משמעותי, בדרכים הספציפיות האלו, בשביל להימנע ממשבר האקלים. והרבה מהרגולציות האלו נכנסו והשפיעו על צרפת.
אז שנייה, אני אעצור פה רגע, ואני אגיד לך ככה, א', נשיא צרפת הוא לא בר החלפה, עד שאין בחירות נוספות, הוא יכול להחליף את הממשלה, אבל הוא עצמו לא עומד לבחירות עד שמגיע לפרקו, עד שאי אפשר, אין אי אמון בנשיא. זה דבר אחד שצריך להביא בחשבון כשאנחנו מדברים על שיטת הבחירות. סליחה?
למה זה חשוב?
כי ראש ממשלה פה בארץ תלוי בקואליציה שלו. לכאן אני מגיע. שנייה.
רגע, נדבר עוד רגע על הארץ, נבין את השיטה קודם בכללי.
לא, הבנתי, אז אני אומר, אז הוא יכול גם לשים פס על כאלה ש... לשים פס, או לא להתחשב, אוקיי, בוא נדבר במילים יפות, לא להתחשב בכל מיני גורמים קואליציונים שנתמכים או לא נתמכים בידי, אני חושב על צרפת ואתה יודע מה, גם על ארצות הברית, לצורך העניין, כי גם שם, או במקומות שיש בהם מלוכה, מה שזה לא יהיה, אי אפשר להחליף את מקבל ההחלטה הספציפי הזה. ואז הוא באמת יכול לעשות דברים שהם לא פופולריים בידי נניח התומכים הגדולים, הטייקונים, המממנים, אנשי העסקים שאולי מריצים אותו וכן הלאה, זה דבר ראשון. והדבר השני, הוא גם יכול לתת להם להחליט החלטות שבהחלט עלולות לפגוע בו עצמו, בבחירות שיבואו, אם זה בעוד 2, 3, 4 או 5, כי גם הרי כל אחד בסופו של דבר נתמך, אנחנו רואים טראמפ, אנחנו יכולים לדבר על מקרון ועל אחרים, בידי גופים שיכולים להיפגע מהחלטות כאלה של אזרחים, אבל אצלנו, כמו שקיסינג'ר כבר אמר פעם, הרי אין מדיניות, יש רק פוליטיקה פנימית, ואתה מדבר, הדוגמה הזו שאתה מביא היא דוגמה נהדרת, רק אני לא בטוח שהיא ישימה כהי לישנה בדרך הספציפית הזאת, במשטרים שבנויים בצורה שונה, אז בוא תענה לי על זה.
תראה, אני עוסק דבר ראשון באיך השיטה עובדת ואיך היא מצליחה. יכול להיות שצריך לעשות כל מיני שינויים בשיטה הישראלית, יכול להיות שצריך גם בחירה ישירה, אפשר לדבר על זה. איך לגרום לפוליטיקאים לאמץ את השיטה הזו, אני יכול לחשוב על כל מיני דרכים, אני מסכים שזה החלק היותר קשה. אני חושב שזה יכול גם הרבה פעמים אבל לשרת פוליטיקאים. אני חושב שפוליטיקאים יכולים מאוד ליהנות מזה. כי יצא לי לדבר עם כמה נבחרי ציבור בשנים האחרונות, והרבה מהם מכירים ומסכימים עם כל הבעיות שאמרתי, הם יודעים שאין בהם אמון, ויש הרבה פעמים רפורמות שהם באמת רוצים לעשות, והם לא מצליחים, בגלל שברגע שהם מנסים לזוז איפשהו, התקשורת תוקפת אותם, הציבור תוקף אותם. עכשיו, לפוליטיקאים נבחרים, יכול להיות תפקיד בעולם הזה של אספות אזרחים, הם יכולים להכתיב את הנושא, להציע הצעות. אם אני ראש עיר ואני רוצה לעשות איזושהי רפורמה באמת גדולה בעיר שבה אני, שעליה אני אחראי, אני רוצה לסגור את כל מרכז העיר לתנועת מכוניות. אם אני פשוט אנסה עכשיו לבנות תוכנית ולעשות זה, אני אקבל כזאת התנגדות מהציבור, אין לי שום סיכוי. אבל אם אני אציע 2-3 תוכניות ואגיד לאספת אזרחים כזו, תלמדו את התוכניות, תגידו מה אתם מעדיפים, תציעו שינויים, ואחרי זה תתנו לי את האופציה הטובה ביותר, אני אוכל ליישם את הדבר הזה, כל האזרחים עכשיו נהיים שגרירים שלי בכל קבוצות האוכלוסייה בעיר, ואחרי שהם למדו את התוכנית והבינו אותה, יוכלו להגיד למה היא באמת טובה, למה היא שווה. אז לפוליטיקאי שבאמת רוצה לעשות טוב, שבאמת יש לו הצעות חיוניות, ולא מפחד מהציבור ורוצה לזכות באמון הציבור, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מועיל. עכשיו, כמובן,
אבל הוא לא, אבל הוא לא, אבל אורן, הוא לא מקבל את האמון מהציבור. הפוליטיקאי הספציפי במקרה שלנו, סליחה שאני קודם חוזר אלינו, כי זה בנפשנו, ואני לא אמור לפתור את הבעיות של צרפת ברגע זה, אז אני, כל דבר שאתה אומר, אני מנסה להשליך על המציאות שלנו, למרות שאני מבין את הגישה שלך שאומרת, בוא נראה קודם מה העיקרון. הפוליטיקאי אצלנו נבחר על ידי, או על ידי המנהיג של המפלגה שלו במקרה שמדובר, או על ידי איזה אספת רבנים, לא חשוב, במקרה שמדובר במפלגות שאין בהם פריימריז, ובמפלגות שיש בהם פריימריז, זה על ידי מרכזים מאוד מאוד צנועים של 1,000 איש, או 10,000 איש, או 50,000 איש. הציבור הוא כמעט לא רלוונטי לדיון הזה, לצערי.
זה טיעון שסופר מחזק את הצורך באספות אזרחים.
אבל מישהו צריך להחליט על זה.
נכון, אבל תראה, מה אתה אומר? שאנחנו בעצם נחטפנו על ידי אנשים?
כן, בוודאי.
אז אני לא חושב
על ידי חייזרים, ברור.
אני חושב שאם תהיה דרישה ציבורית רחבה, שתגיד, אנחנו רוצים אספת אזרחים, באיזשהו שלב פוליטיקאים לא יוכלו להתנגד לזה. אם ניקח... בוא ניקח סוגיה שעלתה לכותרות הרבה לאחרונה, וזה נגיד פסקת ההתגברות, חוק יסוד החקיקה, משהו כזה. אם עולה דרישה משמעותית מהציבור, שזה לא הגיוני שנבחרי הציבור, שהכנסת בעצם תחוקק חוק שאומר מה הסמכויות של הכנסת ומה הסמכויות של בג"ץ, ושבנושאים שקשורים לחוקי יסוד, צריך לפנות חזרה לאזרחים, אם תהיה דרישה ציבורית רחבה כזו, אני חושב שזה משהו שיכול לפנות גם לימין וגם לשמאל, כי זה לא להגיד אנחנו רוצים לשמור את הבגץ האליטיסטי הזה, וזה לא להגיד אנחנו רוצים את הכנסת ושלא יהיו שום איזונים ובלמים, זה להגיד אנחנו רוצים לתת כוח חזרה לאזרחים, ולא סתם כוח, לא סתם פופוליזם, לתת לאזרחים מגוונים מכל קבוצות האוכלוסייה, לדבר אחד עם השני, ללמוד את הסוגיה, ואז בלי שיש להם אינטרס שהם צריכים פסקת ההתגברות בשביל חוק שהם מתכננים להעביר שהוא טוב להם אישית, בלי שיש להם משהו כזה, הם רוצים, הם יקבעו את איך יראו האיזונים והבלמים בין הכנסת לבגץ, לצורך העניין. אני חושב שזה משהו שיכול לפנות לכל צידי המפה הפוליטית, ושדרישה רחבה כזו, תתה את ידם של פוליטיקאים. עכשיו זה לא קל, אני לא אומר שיש לי מתכון איך לגרום למיליון להשתתף ברחובות על זה, אבל...
אני מבין כל מה שאתה אומר, תאמין לי שהייתי שמח, אתה יודע, להגיד איפה חותמים, יאללה בוא נצא לדרך. הבעיה היא שהמציאות כאן קצת הרבה יותר מורכבת מזה, והרבה יותר מושחתת מזה, והרבה יותר צינית מזה. ואני אגיד לך סתם דוגמאות הכי בסיסיות. אתה דיברת על החד פעמי, ראינו את התגובת הנגד שהיא מטורפת לגמרי, זאת אומרת, ואתה יודע, גם כשהם מעלים את הטיעון, נניח, המשפחות החרדיות, שצריכים להכיל 15 נפשות, או כמה שלא יהיה, או לארח את כל הבני דודים, וזה מדובר בכמה עשרות אנשים באיזה סוף שבוע, ושבתות וכן הלאה, אז הם לא מסוגלים לשלוף את הכלים, ולא יכולים להפעיל מכונה ומדיח והכל. אז לך להתווכח עם דיון כזה שאתה ואני, לפחות אני לא יכול לדבר בשמך, בכלל לא, זה לא מסוגל להיכנס לנו למוח. זאת אומרת, מה העניין? יש לנו כל כך בילדים שהם ישתפו כלים, אבל נניח לזה. או הסיפור של המשקאות הממותקים. אינטרס מדהים, זאת אומרת, עליון, איך אפשר בכלל להתווכח עליו, עם כל בעיות הסוכרת והשמנה ומחלות הלב ואלה ואחד דברים, והם רואים בזה ונדטה נגדם. עכשיו, מי תומך בהם? אתה יודע מי? יצרני המשקאות. עכשיו, מי זה יצרני המשקאות? למשל, במקרה ספציפי אחד שאני לא אנקוב כרגע בשמו, הוא זכיין של ערוץ החדשות או ערוץ הטלוויזיה המסחרית הראשי כאן בארץ, מדורת השבט. זאת אומרת, יש פה יד אוחסת יד, וזה מרק של דוגמאות מאוד מאוד טריות מפה. עכשיו, הם ייתנו לך להקים איזה פורום של יפי נפש, סליחה, כן, אני פה מקצין את הדברים, של אנשים שנורא צודקים בעיני עצמם, שחברים בהם טובי פולק ואורן מטר ואח שלי ואח שלך.
חברים בהם גם החרדים והימנים.
אבל הם לא יבואו לשם. הם לא יבואו לשם. זה כל העניין. זה כל העניין. אתה מדבר על חברות שהרמת ההומוגניות שלהם בחלק מהדברים שפה מדברים, כמו גזי חממה, כמו התחממות גלובלית, כמו חד פעמי, כמו זיהום החופים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אתה יכול למצוא קונצנזוס. במקומות נורא קטנים ומסוכסכים, זה הרבה יותר מסובך.
אוקיי, בוא ניתן לך דוגמה למקום קטן ומסוכסך.
אירלנד.
אירלנד, יפה.
ידעתי שתגיד. אם כבר הולכים לפונדמנטליסטים, בוא נלך לאירלנד.
בבקשה. באירלנד, עד ממש לפני כמה שנים, החוקה אסרה על הפלות. אגב, אסרה גם על נישואים של גייז.
ברור.
אבל עכשיו, זה כי אירלנד היא מדינה קתולית שמרנית. מצד שני, יש בה גם קבוצה גדולה של צעירים יותר, ליברליים יותר, שרצו לשנות משהו. הרבה פוליטיקאים ידעו שהם לא יכולים לגעת בנושא הזה. איזה צד שהם לא ייקחו פה, חצי מהעם ישנא אותם. הם לא רצו את זה, אז הם אמרו, בוא נעשה אספת אזרחים. בהתחלה היה לניסויי להט"ב, אחרי זה על הפלות, וממש לאחרונה אספה על שוויון מגדרי. והאספות האלו הגיעו להם אנשים, קתולים ופרוטסטנטים וחילונים ומי שתרצה, נפגשו, דנו, מעל 90% מהאנשים שם אמרו שגם ברגעים של אי הסכמה, על נושא סופר טעון, וזה מאוד טעון לאנשים, גם ברגעים של אי הסכמה הם הרגישו שכיבדו אותם והקשיבו לדעתם. אנשים שינו את דעתם, ובסופו של דבר, האספות האלו הציעו תיקונים בחוקה, שיאפשרו ניסויי להט"ב, ושיאפשרו הפלות, וכמה תיקונים שנוגעים לשוויון מגדרי, וגם כמה חוקים שיעזרו לקדם שוויון מגדרי, מאוד ספציפיים, תקנות שנוגעות לתעסוקה, לכל מיני דברים. והדברים האלה עברו אחרי זה משאל עם ויושמו. עכשיו, אתה יכול, אפשר להגיד, לא, בישראל זה פשוט בלתי אפשרי, אין שום דרך לעשות.
אני לא נהנה להגיד את זה, אני פשוט סוחב איתי מטען של המון המון, המון המון שנים וניסיונות של, לא דווקא ספציפית, ספרה אזרחית. אני זוכר אפילו את הדבר שכולנו מכירים, שאתה כבר היית, אתה יודע, חי וקיים ונושם רק לפני 11-12 שנה, ברוטשילד, עם המחאה החברתית העצומה. חצי מדינה הייתה ברחוב, so to speak. מה נשאר מזה?
אבל שם לא עשו, לא הייתה איזושהי דרישה ברורה, לא התקבצו אנשים.
היו כמה דרישות, היה כמה דרישות שנגעו לריכוזיות וליוקר המחיה ולשקיפות ולשוויון בנטל. היו כמה וכמה דרישות מאוד פשוטות, באמת, לא היו מסובכות מדי. רק מה, בשלב מסוים הם נגעו לכמה טייקונים שהחזיקו במונופולים, גם תקשורתיים וגם עסקיים תעשייתיים, וכמובן פוליטי, נתניהו, שוב, כמו תמיד היה נתניהו שם, והוא הבין, ונוני מוזס ואחרים, הבינו לאן הרוח נושבת, וחתכו את זה, טרח, בום, נגמר הסיפור. הנה, זה דוגמה שאנחנו מכירים אותה ממש מקרוב.
מצוין, תראה, צריך לעשות שינוי עמוק, אבל אני אגיד לך שלי יצא לדבר על הנושא הזה עם אנשים מכל הקשת הפוליטית, ובגדול כולם מסכימים. כמעט לא יצא לי לדבר עם בן אדם שאמר, וואלה, המערכת לדעתי עובדת מצוין כמו שהיא, לפוליטיקאים יש תמריצים מצוינים, צריך להמשיך ככה, אין שום טעם שאספות אזרחים כאלו יעזרו לחוקק חוקים, ימליצו המלצות, או יעבור איזשהו גוף ביקורת על הכנסת, אין מה לעשות איתם. אז עכשיו זה רק עניין של לייצר מודעות, לשתף את הנושא הזה עם עוד אנשים, להתחיל לעשות את זה ברמה המקומית, כמו שהקבוצה שאני חבר בה עשתה בקריית טבעון. זה יתחיל מהרמה העירונית, אנשים יהיו מודעים לאפשרות הזו, לתפיסה השונה של מה זו דמוקרטיה, ובסופו של דבר אני חושב שזה יכולה להיות דרישה ש... שלא תשאיר לנבחרי ציבור הרבה מאוד ברירה.
הלוואי. אתה יודע מה, בוא תזכיר בשתי מילים, למשל, מה, איזה דילמות עלו באותה אסיפה בטבעון. אני קראתי את הכתבה, אבל מעניין אותי באופן בלתי אמצעי ממך לשמוע את זה, גם שהמאזינים יוכלו לשמוע, בשביל שנבין לפחות באיזה סוגיות הם דנו שם, בשביל שנבין לאן זה עוד, מאיפה זה יכול להתחיל ולאן זה יכול להגיד.
כן, אז לפני בערך שנתיים התחלנו להתארגן קבוצה של אנשים, עכשיו אנחנו קוראים לעצמנו דמוקרטיה 3.0, למדנו את הנושא הזה של אספות אזרחים, והוצאנו קול קורא לעיריות בארץ, מי רוצה לארגן את אספת האזרחים הראשונה בארץ. מעל 20 רשויות מקומיות ענו, התעניינו בכיוון הזה. עשינו איזשהו שיח קטן איתן, רצינו להבין מי הכי רציני, וטבעון הראתה את המקסימום רצינות, ראש העיר שם, עידו גרינבאום, היה סופר מחויב לזה, אמר שלדעתו זה עתיד הדמוקרטיה, שצריך יותר להקשיב לאזרחים, ולא רק אחת לארבע שנים שהם בוחרים. והנושא שנבחר שם הוא הנושא של הטמנת פסולת. הטמנת פסולת נשמע כמו משהו תמים, אבל זה אחד מאלף הסעיפים התקציביים הכי יקרים בתקציב של העירייה, ושתיים זה מזהם קרקע מהדברים שהכי פולטים גזי חממה. אז, ואז השאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות במקום זה? איך אנחנו גורמים, איך אנחנו מצליחים למחזר יותר? איך אנחנו משתמשים בקומפוסטרים? ששוב, אם ראש העיר פשוט היה בא ואומר, צריך לעשות קומפוסטרים, אף אחד לא היה מסתכל עליו, זה היה נשמע הזוי. אבל אם אתה נותן לאזרחים ללמוד את הנושא, לנסות קצת בעצמם, ואז הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להתחיל לאמץ קומפוסטרים ציבוריים, הנה התוכנית שאנחנו רוצים שתהיה רגולציה על עסקים בשביל שהם יפחיתו חד פעמי, הנה איך אנחנו הולכים לעודד מחזור בבתי ספר. הם נותנים רשימה כזו של הצעות, אז התוכנית הזו זוכה לתמיכה ציבורית די רחבה, והעירייה שמחה ואימצה את רוב ההמלצות שהאספה הזו יצרה. אז היו 60 אזרחים שהוגרלו מכל טבעון, תוך שמירה על ייצוגיות לכל השכונות, לגברים נשים, לקבוצות גיל שונות, כל מימד כזה, והם למדו במשך 4 ימים עם מומחים לפסולת ולהטמנת פסולת, את הבעיות שיש לנו היום במערכת, ולאט לאט גיבשו את הפתרונות שהם רוצים והצביעו עליהם.
זה יפה. א', זה מאוד מאוד מקומי וטבעון, ואולי גם המקום שאני חי בו, אני די משוכנע שאם נעשה משהו דומה בעוד השרון, זה יעבוד. יש לי תחושה כזאת, אני מכיר את ראש העיר, שוחרתי איתו כמה פעמים פה בפודקאסט, מאוד פתוח, מאוד ליברלי, אני די משוכנע שזה יקרה. שוב, במגבלה של האם זה יפגע בו, לא בו ספציפית, אלא באותו נבחר ציבור בבחירות הבאות, במקרה הזה ממש בעוד 10 חודשים. אז זה פן אחד. הפן השני הוא, סליחה, את כל מה שתיארת עכשיו, העירייה יכלה לעשות גם בלי שום אספה ובלי שום דבר. למה? מה הבעיה? יש מחלקות של, אתה יודע, של איכות סביבה ושל פסולת ושל פינוי פסולת ובנייה והכל. למה צריך אספת אזרחים שדבר כל כך טריוויאלי?
אפשר גם היה לבטל את האיסור על הפלות באירלנד בלי להקשיב לציבור. גם מלך יכול לעשות את כל הדברים האלה.
אגב, הם הגיעו להסכמות, אפרופו אירלנד, שזה נוגע לנו גם במובן של הטרור. פרוטסטנטים קתולים שבמשך מאות שנים, לא רק 100 שנה שלנו, הרגו אחד בשני בחמת זעם, והם הגיעו לזה בלי ממש לכנס אספת אזרחים. זאת אומרת, יש תהליכים שמבשילים גם אחרת.
אני לא אומר שהדרך היחידה...
אני לא בלקלקל לך, אני רק מנסה להגיד שזה מורכב יותר.
אני רוצה רק למסגר, אני לא אומר שהדרך היחידה לקבל החלטות בעולם היא באמצעות אספת אזרחים. ברור שיש יתרונות וחסרונות לצורות עבודה שונות, ואפשר לעשות דברים בצורה אחרת. אבל אספת אזרחים, כשהיא נעשית נכון, היא מצליחה לקבל לגיטימציה יותר רחבה מהציבור. אנחנו מוציאים ממנה את האינטרסים הזרים שנכנסים פוליטיקה, והמחשבה קצרת הטווח על איך אני נבחר, אתה מוציא ממנה הרבה מאוד דברים רעים.
אז זה גוף, בעצם גוף מייעץ, גוף נוסף שמייעץ ושנותן עוד נקודת מבט, איך היית מגדיר את זה?
יפה, אז עכשיו השאלה, הרגע שאנחנו מבינים את השיטה,
כן.
איך היא משתלבת לתוך הפוליטיקה הקיימת שלנו. ויש כל מיני שיטות שהתחילו להתנסות איתן בעולם, ממש למסד את האספות האלו. אז אני אתן לך ממש בקצרה שלוש דוגמאות קטנות. אחת, פריז, החל מהשנה, הם מסדו את הרעיון של אספות, והחליטו שכל שנה יוגרלו 100 אזרחים, שהם סוג של גוף שביקורת על המועצה. הם יכולים לשלוח שאילתות שחברי מועצה חייבים לענות עליהם, הם בוחרים בעצמם על איזה נושא תתקיים אספת אזרחים, הם יכולים לדרוש ועדת חקירה שתהיה על נושאים מסוימים, אז זה סוג של גוף ביקורת שמסתכל, לומד את עבודת המועצה, ומציע גם שיפורים, מציע נושאים למחקר, משהו כזה. זה כיוון אחד ומעניין. כיוון שני, שאני מאוד אוהב, נעשה באורגון, בארצות הברית. בארצות הברית, הרבה פעמים כשיש בחירות, אז גם יש מין משאלי עם על כל מיני סעיפים קטנים לפעמים, לעשות לגליזציה למרחואנה וכל מיני דברים כאלה.
כן.
מה שהם עשו שם, זה אספת אזרחים, שהתפקיד שלה הוא לא לפנות לממשל, אלא האספה, בנושא של משאל עם, לומדת את הנושא, מקשיבה לקמפיינרים משני הצדדים, לומדת אותו עם מומחים, דנה, ואז כותבת איזשהו אלון שמסביר מה הנושא הזה, לאיזה צד כדאי להצביע אם אתה תומך באלף, לאיזה צד כדאי להצביע אם אתה תומך בבית, מה הטיעונים הטובים, מה הטיעונים הדמוגוגיים שצריך להתעלם מהם, והאלון הזה נשלח לפי חוק לכל אזרחי המדינה. עכשיו, בעיניי זה מדהים, כן? אתה יכול לסמוך על הגוף הזה שהוא לא תקשורת שמוטה בכל הצורות שאתה אמרת קודם. אתה יודע שאלה אזרחים שהם דומים לך, שפשוט נתנו להם את הזמן ומשלמים להם על הזמן הזה, ללמוד את הנושא לעומק ולגבש לך איזושהי רשימת המלצות ואיזשהו תקציר של הנושא הזה. מה זה יעשה לדמוקרטיה שלנו, לתרבות הדמוקרטית שלנו, אם כמה נושאים בשנה אתה תקבל איזשהו אלון שמתמצאת לך אותם, הנה מה התוצאה של 4 ימים של עבודה של אזרחים מכל המדינה שלמדו את זה ואמרו מה טוב לקבוצות שונות באוכלוסייה ואיך אפשר למצוא פשרות ביניהם. זה יוצר תרבות דמוקרטית שונה לחלוטין, נראה לי מדהים.
כן.
אז זה גם כיוון שיכול להיות, להשכיל את הציבור, להיות סוג של גוף תקשורת. בבריסל התחילו לשלב אזרחים בתוך ועדות פרלמנטריות. אני יכול להמשיך לתת דוגמאות מהעולם, אבל יש כל מיני דרכים
כן.
איך להתחיל לשלב את זה, או כגוף ביקורת, או כגוף ממליץ, או כדרך להשכיל את הציבור. יש הרבה דרכים לשלב את זה. ואני לא חתום על דרך אחת ספציפית.
לא חשבתי בך. אני מנסה לחשוב, באמת ברמה הכי פרקטית, נניח שאנחנו רוצים לקדם דבר כזה, ולא בטבעון, או בהוד השרון, או ב, לא יודע מה, איזשהו יישוב קהילתי קטן ש... אנשים די דומים אחד לשני שם. ברמה יותר ארצית, על כמו שנתת בדוגמה של אירלנד למשל, זה צריך לבוא כהחלטת ממשלה, כהחלטת כנסת, כהחלטה שזה ועדת כנסת, של משרד ממשלתי כלשהו. איזה טכניקה אתה חושב תוכל לעבוד בה? איזה מכניזם יכול לעבוד בסיפור הזה?
כן, צריך איזשהו גוף שיש לו סמכות, שיוכל לאמץ דבר כזה. אני יכול להגיד גם שאחרי טבעון היינו בקשר עם תמר זנדברג שהייתה אז השרה
ידיין
בסדר והיא אמרה שזה מאוד מעניין אותה והייתה יכולה לאשר דבר כזה בערך כשסיימנו את הנושא הזה והתחלנו להיות בקשר איתה אז הממשלה נפלה אז זה נהיה yeah. פחות רלוונטי yeah. אבל זה היה יכול להיות כיוון לעשות כמו צרפת אספה על משבר האקלים עם סמכות שמתקבלת מהמשרד להגנת הסביבה.
אז זהו, הסמכות הזו שאתה מדבר עליה, מה המהות שלה? אתה אומר סמכות, אוקיי, אז בוחרים את האנשים, נניח שמוצאים את הטכניקה לבחור את האנשים, ואנשים הם ראויים ומייצגים, וה-120 או 500 או 300 או כמה שיש כאלה, באמת נותנים תמונה הכי הכי נאמנה לכלל האוכלוסייה, ומתחילים לדון, ואפילו יש נניח איזשהו נציג של הממשלה או של המשרד הרלוונטי, שמסתכל ורושם הערות ומציע עצות ולומד בעצמו, בסוף מגיעים לתוצאה סופית, להמלצה X, Y, Z. מה עושים איתה? איך למשל במבנה הדמוקרטי שלנו, הממשלי שלנו, איך אפשר בכלל לקחת את זה לשלב הבא?
אז עכשיו, שאלה מה ההמלצות כאן? אתה שואל אותי שאלה מאוד קלית, אנחנו צריכים...
לבטל את ה... להעלות את המס על משקאות ממותקים, ולהוציא כמה שרק אפשר את הכלים החד פעמיים משימוש. הנה משהו ממש אקטואלי שקרה.
אנחנו מאמינים שזה דבר... אם אנחנו מאמינים שאלה הצעות טובות למדיניות, שבסופו של דבר יועילו לכולם, אני חושב שאם היית מכנס אספה כזו, שהייתה בסופו של דבר לומדת את הנושא וממליצה על השינויים האלו, היה הרבה יותר קשה למתנגדים לשינויים האלו, למתנגדים למס על משקאות ממותקים, היה להם הרבה יותר קשה ללחוץ לחברי כנסת. בסוף אספות כאלו מקבלות הרבה מאוד הד תקשורתי, אספות כאלו מקבלות הרבה מודעות, מעלות את המודעות הציבורית לנושא ולסוגיה, אנשים עוקבים אחרי זה, ואז זה נהיה הרבה יותר קשה לנבחרי ציבור לפעול נגד מה שהאספה שנתפסת כלגיטימית המליצה. אז זה בגדול איך שזה יכול לפעול. עכשיו צריך להסתכל על כל נושא ספציפי, מי הגורם שצריך להפעיל אותו. שוב, אין לי כרגע מתכון להגיד לך בדיוק איך אני גורם לממשלה הנוכחית לאמץ את זה ובאיזה נושאים. אני יכול להגיד שככל שהתפיסה שלנו של דמוקרטיה תתפתח, ואנחנו נבין שהתפקיד של אזרח לא חייב להסתיים ולהצביע אחת לארבע שנים לאיזשהו פתק, ש-90% ממה שאני מאמין בו בכלל לא מיוצג בפתק הזה, אם אנחנו נבין שאפשר להיות קצת יותר מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות ונתחיל לדרוש את זה, אז אני חושב שאנחנו נוכל לראות איזשהו שינוי. יש דרך אחרת לעשות פוליטיקה יותר מכבדת ומשתפת, ולהעצים אזרחים לקבל החלטות מושכלות בעזרת לימוד ודיון. זה בהחלט אפשרי.
תשמע, אני מעדיף בשלב הזה להשאיר את זה כמו שאתה הצגת את זה, כי מילא שאני, אתה יודע, נהיה הכל הפסימי או הכל הספקן מול אנשים שחושבים כמוני, אז לעשות את זה מול אנשים כמוך, חדורי התלהבות ואמונה, ושכל החיים לפניהם לפחות ברמת המחשבה והעשייה והאופטימיות הקוסמית, אני לא רוצה לעשות את זה. הלוואי, אתה יודע, הלוואי שזה יצליח בשביל הילדים, בשביל הנכדים, בשביל הדורות הבאים. אני חושב, ופה אני לא, אתה יודע, לא פסימי או אופטימי, אני חושב שאלף, הדמוקרטיה שלנו נורא צעירה, והיא כל הזמן, היא כל כך מסוכסכת וכל כך מבולגנת, וכל כך בנויה משבטים שונים עם אינטרסים שונים, שלהגיע לאיזושהי הסכמה באיזשהו עניין, זה נורא 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 מסובך, זה אחד. והדבר השני, שאנחנו נמצאים בתהליך הפוך, אנחנו נמצאים תהליך של דיסקרדיטציה לדמוקרטיה ודיס, כל דיס שתבחר, זאת אומרת אנחנו הולכים אחורה בכל ההתייחסות לדמוקרטיה, ואתה מציג דמוקרטיה פרוגרסיבית, זאת אומרת אתה הולך על הפרוגרס ואני אומר לך שאנחנו בדיגרסיה, אז או ברגרסיה. אז אני באמת, הלוואי שמשהו יתחיל אפילו ברמה המקומית, אפילו ברמה של בתי ספר תיכוניים נבחרים, אפילו אתה יודע בבייסיק שבבייסיק, ואז אולי נרחיב את זה לרמה המדינתית, כי ברמה המדינתית אני לא, באמת צר לי, אני לא רואה את זה קורה בימי חיי, עם כל הכבוד.
תראה, אני מסכים שיש רגרסיה, אני פשוט לא חושב שהיא רגרסיה נגד דמוקרטיה, אלא נגד המערכת הנוכחית. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מרוצים מאיך שעכשיו דברים מתפקדים, ולא מרגישים שמייצגים אותם בכנסת, בישראל, בפרלמנטים, בכללי. ולכן יש התמרמרות. זה לא שהקונספט של אזרחים שיהיו מעורבים בהחלטות על איך החיים שלהם התנהלו, זה לא משהו שאנשים מתנגדים אליו, הם פשוט אומרים, ההחלטות האלה מטומטמות, או הן מוטות, או הן שם נציגים שדומים לי בכלל. זה לא שהאזרחים אומרים, אני לא רוצה להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות, ושאנשים שדומים לי יעזרו לקבל את ההחלטות האלו. אנשים בעד זה. אני חושב שיש רגרסיה בדמוקרטיה, כי אין מספיק דמוקרטיה. לא כי יש יותר מדי דמוקרטיה.
לא, ודאי שזה לא בגלל שיש יותר מדי דמוקרטיה, אני רק, יש רגרסיה בדמוקרטיה, לפחות ככל שאני מנתח את זה, ואני מתעסק עם זה המון המון שנים, לא ברמה של פעילות חברתית בשטח, כמו שאתה עושה ואחרים, אלא ביותר באמת ככותב, כעיתונאי, כמשקיף, ובשנים האחרונות במה שאני עושה כאן, אלא יש ערעור בכלל על הדבר הזה הבסיסי של מה זה דמוקרטיה, חוסר הבנה, חוסר חינוך, באמת חורים שחורים בלהבין בכלל על מה מדובר. דיברנו על יוון, דיברנו על אתונה, דיברנו על דמוקרטיה ייצוגית, דמוקרטיה יחסית, ועל אלף ואחד דברים. לצערי, ואני לא מתנסה פה, כי אני לא מבין דברים הרבה יותר, זאת אומרת, אני לא מבין הרבה יותר דברים אשר כן מבין, אבל לפחות בזה אני כן מבין. לדעתי, רוב האוכלוסייה פשוט, זה לא מעסיק אותה, זאת אומרת, זה לא עניין שלימדו אותם, תן לגמור את היום, תן לגמור את החודש, תן לעבור בשלום שלא יהיה פיגוע, תן לעבור בשלום שלא יפטרו אותי. כל כך הרבה דברים מעסיקים את הבן אדם פה ברמה היומיומית, שהוא נולד לתוך המערכת הזאת, הוא לא מכיר משהו אחר. אלה שבאו מרוסיה חושבים במונחים של האדום הוא נורא והיום, ואלה שבאים ארצות הברית חושבים במונחים של בוא רק לא נגלוש לקומוניזם. זאת אומרת, כל כך הרבה, כל כך הרבה ניואנסים שמרכיבים את חיינו פה, כאן שהניסיון הכן והנכון שלך להביא לאיזושהי הסכמה באיזשהו עניין, אולי זה יעבוד, אולי זה עובד, כנראה שזה עבד בטבעון, ואולי זה יעבוד בעוד השרון ובעוד כמה מקומות, אבל ברמה הארצית פה, אני פשוט, אתה יודע, אפילו הדברים הכי בסיסיים, כמו לבחור יושב ראש כנסת, הם לא מסוגלים.
אני חושב שאתה ממש מרים לי פה להנחתה. אני מסכים איתך
שהאדם הממוצע, אני מתאר לעצמי.
האדם הממוצע, אין לו את הזמן בשביל להבין באמת פוליטיקה, וכשהוא מצביע למישהו לא מצביע, הוא לא לומד לעומק מה בכלל המצע של המפלגות האלו.
במקרה שיש להם, כי יש כאלה שאין להם מצע.
בדרך כלל אין להם מצע, ואם יש, אז הוא לא קשור למה שהם באמת עושים. הוא לא לומד את הסוגיות האלו לעומק, ואני יכול להבין אותו, לאנשים יש עבודה, לאנשים יש ילדים, אין לך זמן לכל הדברים.
נכון, זה הוא אומר, אני משלם משכורת לבן אדם שייצג אותי, שיעשה מה שאני
חושב. נכון, אז מה שאנחנו צריכים זה לעשות הספוט שבהם אנחנו משלמים משכורת לפרק זמן מוגבל לאזרחים שילמדו את הנושא הזה לעומק.
אני מוכן, אני כבר אומר לך,
זורק את ה...
מרים את הכפפה וזורק לך פה, מרים לך להנחתה כמו שאתה אמרת, או כל דרך אחרת, אני מוכן להקדיש, אתה יודע, איך זה רוצה עוצים לי, מה שזה לא יהיה. קודם כל הקדשתי את השעה הקלה הזאת לשיחה בינינו בשביל בכלל להעלות על המודעות לעניין, ואני אשמח אם וכאשר משהו כזה יקרה, להיות חלק מגוף כזה, רק, אתה יודע, אפילו להבין איך זה עובד ולתעד את זה, שזה לא מעט, בשביל שזה יגיע לעוד אנשים. אני שמח שדיברנו, כי למדתי כמה דברים על איך דברים נעשים, ולפחות ברמה הקונספטואלית אני מבין שזה חשוב, ברמה המעשית אני, אמרנו כבר, לא אחזור על זה, אבל אתה יודע, צריך להתחיל ממשהו. If we build it, they will come. אנחנו מכירים את הביטוי הזה. אז you are building it. אז אני מקווה שזה גם יעשה משהו.
כן, אני אגיד, אני לא נביא, אני לא אומר שבהכרח הדמוקרטיה במאה ה-21 תלך לכיוון הזה, אבל אני חושב שזה תלוי בנו בסופו של דבר. אם אנחנו רוצים לדבר
בכם, אתה כתוב טוב שאמרת בנו, בכם, זה הדור הצעיר. כי הדור היותר מבוגר, הדור של ההורים שלך ושלי ושל מבוגרים ממני, כבר מאוד מאוד עייף מהדברים האלה, כבר לא... יש כמה לוחמים שלא נעשה חם, צריך להגיד, אבל רובנו יושבים על היציע, אתה יודע, כמו תמיד חוזר הסיפור הזה על הזקנים בחבובות, לא יודע אם אתה מהדור שהכיר את החבובות, אבל... בסדר גמור. אורן, זה היה מרתק, זה היה, אני משוכנע, גם חשוב, אני מקווה שמספיק אנשים יקשיבו לדבר הזה, אני גם סומך עליך שתפיץ את זה איפה שצריך, כי אתה יודע, הצעירים יודעים לעשות את הספרדינג הרבה יותר טוב מאיתנו, ושזה יצליח, מה אני אגיד לך? שיהיה לך את הכוחות והמרץ להמשיך עם זה. תודה. אז ביי.